אנחנו עושים בבבא בתרא דף ג' עמוד א', והגמרא שלנו מתמקדת בחלק העליון של הדף במילים הראשונות במשנה. המשנה אמרה, השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר בונים את הכותל באמצע. והגמרא העלתה שני אפשרויות להבין את המילים האלה. השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר, מה הם רצו? האם הם רצו לבנות מחיצה, והמילה מחיצה כוונתה לעשות איזשהו כותל בין שניהם, ואז המשנה מלמדת אותנו ברגע שהם הסכימו לבנות, אז אף צד לא יכול לחזור בו, והגמרא תגדיר שמדובר פה שהיה מעשה קניין וכולי, זה בהמשך העמוד. או לחליפין, הכוונה של המשנה, השותפים שרצו לעשות מחיצה, הכוונה היא שהם רצו בעצם לחצות את השטח. הם לא דיברו על בניית כותל. ואז נוצר מצב שהמשנה בעצם מלמדת אותי שברגע שסיכמנו שנחצה את השטח, שאתה תגור בחצר שלך ואני בחצר שלי, אז ברגע הזה כבר התחייבנו לבנות כותל, ואז אני מבין מהמשנה שבעצם ברגע שלי יש את החצר שלי ליד החצר שלך, אני ואתה מחויבים לבנות איזשהו כותל שלא נציץ אחד לחצר של השני. והשאלה האם יש לנו חיוב כזה או לא, היא השאלה האם היזק ראייה, העובדה שאני באופן חופשי מביט לתוך החצר שלך, האם שמי היזק זה מוגדר כהיזק, וכמו שאני צריך למנוע את עצמי מלגרום היזק אחר לכל אדם, באותו אופן אני צריך למנוע מעצמי לגרום את ההיזק ראייה שאני כל הזמן רואה מה הולך אצלך בחצר, וכן אתה כלפיי, ובגלל זה המשנה אומרת שצריך לבנות את הכותל. בעמוד הקודם, הגמרא נקטה שכוונת המשנה, השותפים שרצו לעשות מחיצה, הכוונה היא שהם רצו לבנות כותל. לולי הרצון הזה לבנות כותל ביניהם, אז לא היה חיוב לבנות כותל. ממילא אני מבין, היזק ראייה לא שמי היזק. עצם זה שאני רואה לתוך החצר שלך, זה לא בעיה, זה לא אשמתי, אני לא צריך לבנות כותל, למנוע את זה, איזה קריאה לא שמי איזה. עכשיו הגמרא תנקוט בדעה ההפוכה, הגמרא בדף ג' תאמר, סברו הבני הישיבה חשבו, שבאמת ההבנה במשנה היא שרצו לעשות מחיצה, הכוונה היא שהם רצו לחלק את השטח, וברגע שהם מחלקים את השטח, אז הם מחויבים לבנות כותל, כדי למנוע את ההזק ראייה, וממילא אני מבין מהמשנה, שהזק ראייה שני הזק. ברור עד כה? איתמר, כן? תזכיר, יואל וחגי. ברור? בסדר. להלכה אנחנו נוקטים כדעה שאנחנו עכשיו נלמד בדף שלנו. אתם איתי? אז בואו נתקדם. אומרת הגמרא, אנחנו בראש דף ג' עמוד א', לישנח רינה אמרילה, יש לנו גרסה אחרת בעצם, כיוון אחר בבית מדרש, שסברו בשורה השנייה, בני הישיבה חשבו, וזה באמת יהיה המסקנה, מהי מחיצה? מה כוונת המשנה כשהיא אומרת השותפים שרצו לעשות מחיצה? פלוגתא, שהכוונה היא שהם רצו לחלק את השטח. הם לא דיברו על בניית כותל, הם דיברו שהם רוצים לבנות, שהם רוצים לחלק את השטח. כדכתיב, כמו שכתוב בפסוק, ותהי מחיצת העדה, אז אנחנו רואים שהמילה מחיצה, כוונת המילה יכולה להיות גם כן של חצי, חצי שטח, חצי חלק, לא דווקא מחיצה בנייה, כותל. כן? וכיוון זה רצו, ואז ההבנה במשנה היא ככה, ברגע שהם רצו לחלק את השטח, בונים את הכותל בעל כוחן, אז הם שני מחויבים לבנות כותל לחלק ביניהם. על מה אני מבין מזה? מזה שברגע שחילקנו את השטח, אנחנו מחויבים לבנות כותל, מזה אנחנו מבינים, היזק ראייה שמי היזק. שהעובדה שאני יכול לראות באופן חופשי לתוך החצר שלך, זה נחשב שאני מזיק לך, היזק ראייה, היכולת שלי לראות באופן חופשי לשטח הפרטי שלך, שמי היזק זה מוגדר כהיזק, ובגלל זה המשנה מחייבת אותי לבנות כותל. ברור עד כה? חבר'ה, אנחנו יחד? כן, איתמה? חגי?
כן.
יואל? כן? יופי. אומרת הגמרא, למה אתה לומד ככה? בוא נלמד אחרת. אתה למדת את המשנה עכשיו שמדובר שהם סך כל רצו לחצות את השטח, ואם המים מחיצה, גודה, בוא נלמד אולי את המשנה בצורה שלמדנו בדף הקודם, שכוונה במשנה השותפים שרצו לעשות מחיצה, זה שהם רצו לבנות כותל, ורק בגלל שהם דיברו ביניהם שהם הולכים לבנות את הכותל, הם מחויבים לבנות כותל. אבל אילו הם רק היו חוצים את השטח, אולי הם לא היו מחויבים. אולי כוונת המשנה שהם רצו לבנות כותל, ואם המים מחיצה גודה, בוא נלמד את המשנה אחרת. הגמרא מציעה, הגמרא מפשה. דתנן, ואני אוכיח לך שהמילה מחיצה, כוונתה גם כן לבניית כותל, שהרי במשנה, בכליים כתוב, מחיצת הכרם שנפרצה, אם יש מחיצה לכרם, לאדם יש כרם, יש לו ענבים שגדלים פה, ויש לו מחיצה סביב הכרם שמפרידה בין הכרם שלו לשדה תבואה או לגינת ירק של השכן שלו, אז אם המחיצה הזו נפרצה, אומר לו גדור, הוא יכול לתבוע מבעל הגינה או מבעל השדה, תגדור, תתקן את המחיצה. אז פה במשנה הזו אנחנו רואים שהמילה מחיצה פירושה גם כותל. אז אולי גם במשנה שלנו, כשכתוב השותפים שרצו לעשות מחיצה, הכוונה היא שהם רצו לבנות כותל. הגמרא עכשיו תסיים את המשנה, אבל בעצם ההוכחה שלנו הבאנו. הגמרא טוענת, הלכה משנה מפורשת בכליים שהמילה מחיצה זה גם כותל, אולי נלמד שגם במשנה שלנו הכוונה היא שהם רצו לבנות כותל. שוב הנפרצה, אם אחרי שהוא תיקן את הגדר שוב היא נפרצה, אומר לו גדור, הוא יכול לתבוע ממנו פעם שנייה ושלישית, תהי לך, תתקן את הכותל. נכון. אין הכי להאמין, נכון. יפה, יפה, צודק. מה? אתה צודק, הגמרא סך הכל ויצא כהוכחה למילה מחיצה, אבל בדין אתה צודק. נתייאש אם אין החידוש של המשנה זה בסוף. ברגע שהבן אדם החליט, אני כבר לא מתקן את זה. ולא גדרה, הרי זה קידש, אז הירקות שלו קלקלו. הם קידשו את הכרם, כמו שהסברנו אתמול, שקידש זה לשון התורה, שכשיש בכליים והם מוסרים את הענבים ואת הירק, זה נקרא שהם קידשו אחד את השני, וחייב באחריותה, ובעל השדה או בעל הירק, מחויב לפצות את האדם שהרס לו את הכרם. ותן, אז עכשיו, הגמרא חוזרת. הוכחתי לך שהמילה מחיצה יכולה להיות כותל, אז בוא נאמר שהפשט במשנה שלנו זה שהשותפים האלה הסכימו, אנחנו נבנה כותל. ותן, מה דרצו, ואז ממילא ההבנה במשנה, למה הם מחויבים לבנות את הכותל? רק הם הסכימו על זה. מה היה לולי הם הסכימו? עצם זה שהם שכנים ויש להם חצר משותפת לא מחייב אותם לבנות כותל. הלא רצו, אבל אם הם לא היו מגיעים להסכם הזה, הם מחייבים אותו. לא, שכן אחד לא יכול לחייב את השני לבנות כותל. על מבז הדיוק מהמשנה יהיה לגמרי הפוך. הייתי מבין מהמשנה, הזק ראייה, לא שמי הזק. אז הגמרא מקשה על ההבנה של בני הישיבה. אתם מבינים במשנה שברגע שחילקו את השטח, יש מחויבות לבנות כותל, כי הזק ראייה שני הזק. אולי ההבנה במשנה היא הפוך. ברגע שסיכמו לבנות כותל, אז מחויבים. אבל אולי ההסכם, לא מחויבים לבנות כותל, והזק ראייה לא שני הזק. חבר'ה, אתם איתי? כן? ברור? אוקיי. אומרת הגמרא, אם זו ההבנה במשנה, שהמשנה, כשהיא אמרה השותפים שרצו לעשות מחיצה, הכוונה הם רצו לבנות כותל, אז מה השורה הבאה במשנה? המשנה אומרת ככה, השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר, בונים את הכותל באמצע. רגע, למה אתה אומר לי בונים את הכותל? אם אתה עד עכשיו דיברת על מחיצה שהיא כותל, אז היית צריך לומר, בונים אותה. השותפים שרצו לעשות מחיצה, בונים אותה באמצע. למה המשנה משנה את לשונה לבונים את הכותל? נכון? אז זה משמע שהמחיצה והתחלת המשנה היא לא כותל. אומרת הגמרא, יחי, אם ההבנה במשנה שהשותפים שרצו לעשות מחיצה, הכוונה היא כותל, בונים את הכותל, למה המשך המשנה זה שהם בונים את הכותל? בונים אותו מבעלה. המשנה הייתה צריכה לומר, בונים אותו באמצע. אז הגמרא זוכה את ההבנה הזאת. הגמרא אומרת, הבנה נכונה היא הבנה שהשותפים שרצו לעשות מחיצה, הכוונה היא הם רצו לחלק את השטח, ועצם זה שהם רצו לחלק את השטח כבר מחייב אותם לבנות מחיצה, כי הזק ראייה שני הזק, וכך ההלכה. אם אנחנו שכנים, יש לנו חצר משותפת, העובדה שאתה יכול להסתכל לחצר שלי, זה כבר בעיה. אז הזק ראייה שני הזק. הגמרא אומרת, אבל זה גם כן לא מסתדר לנו במשנה. אלא מהי? מה ההבנה במשנה? פלוקטה? הכוונה היא, השותפים שרצו לעשות מחיצה, הכוונה היא שהם רצו לחצות את השטח?
איהכי שרצו לעשות מחיצה, למה כתוב במשנה השותפים שרצו לעשות מחיצה? המשנה הייתה צריכה למכות בלשון, השותפים שרצו לחצות מבעילה. המשנה הייתה צריכה לומר, הם רצו לחצות את הקרקע. למה המשנה אומרת לעשות מחיצה? מה זה לעשות? השותפים שרצו לחצות. אז ההבנה הזו גם כן קשה במשנה. אומרת הגמרא, אתה צודק. באמת, זה לשון דחוקה במשנה, אבל המשנה נקטה בלשון כמו שבני אדם מדברים. כדאמרי אינשי, כמו שבני אדם מדברים, תא ונבט פלוגתא. בוא נעשה מחיצה, בוא נחלק את הקרקע. אנשים אומרים, בוא נעשה מחיצה, למרות שהכוונה היא לא בניית כותל, אלא בוא נחצה את השטח. מאחר וככה בני אדם מדברים, ככה גם התנא דיבר. אבל הנה חינמי, זה לא בדיוק לשון מדויקת במשנה. עד פה ברור, נכון? מסקנת הגמרא בשלב הזה, היזק ראייה שמי היזק. המשנה מדברת על מציאות שאנחנו דיברנו, בוא נחצה את השטח, חצינו את השטח, אז המשנה מלמדת שלי יש זכות, או לך יש זכות לתבוע ממני, לבנות כותל. זה מה שהמשנה מלמדת. ברגע שחצינו את השטח, זה שלי וזה שלך, כל צד יכול לתבוע מהשני, לבנות כותל שהוא לא יציץ לתוך החלק שלו, שנינו אחראים לבנות את הכותל יחד, ושנינו תורמים חומרים, שנינו תורמים שטח. עד פה אנחנו יחד? אוקיי. עכשיו הגמרא תקשה על ההבנה הזו מהמשנה. ואי היזק ראייה שמי היזק. אם ההבנה הזו נכונה במשנה, מה עיריה רצו אפילו לא רצו נמי? למה המשנה אומרת, השופטים שרצו לעשות מחיצה, אז הם בונים את הכותל. ואם הם לא רצו, אם רק אחד רוצה, אז מה? עדיין הוא יכול לתפוע מהשני. למה המשנה נוקטת מציאות שהם רצו? אמר רב אסי, אמר רב יוחנן, משנתנו כשאין בדין חלוקה, והוא דרצו. המשנה מדברת על מציאות שהחצר מאוד קטנה. אנחנו נראה, בואו נעבור למשנה ב-י"א, בסדר? נעבור דף י"א עמוד א', והמשנה הזו מגדירה את המשנה שלנו. המשנה שלנו אמרה, אם אנחנו רוצים לחצות את החצר, אז אנחנו בונים או כותל כזה או כותל כזה, תלוי במנהג המדינה. בדף י"א המשנה אומרת, אין חולקין את החצר עד שיהיה 4 עמוד לזה ו-4 עמוד לזה. זאת אומרת, לי יש 4 על 4, לך יש 4 על 4. מתי הדין של המשנה שלנו חל, שאנחנו יכולים לחייב אחד את השני לבנות כותל, כשהשטח של שנינו יחד זה 8 על 4. לכל אחד מאיתנו יש 4 על 4. אז אני יכול לחייב אותך. כן? בואו רק נמשיך במשנה לרגע. המשנה אומרת, בסוף המשנה, אין מתי. יש לכם שתי שורות מלמעלה, בסוף המשנה. אין מתי, מתי אני הולך לפי הגדרות האלה שצריך שטח מינימום, בזמן שאין שניהם רוצים. כשאחד רוצה לקפוץ את השני, הוא רק יכול לכפוץ עליו כשאין את השטח הזה. אבל בזמן ששניהם רוצים, ברגע ששניהם הגיעו להסכמה, אפילו פחות מכאן יחלוקו, גם אם השטח הוא יותר קטן, אחד יכול לחייב את השני, כי הגענו להסכם, אתה לא יכול לחזור בך. היה לנו שטח קטן, אתה לא יכול לומר, לא חשבתי שזה ייקח לי כל כך במקום, עכשיו המקום שמצומצם, לא רוצה את הכותל, הסכמנו, מוסכם. וכתבי הקודש, אבל בוא נאמר לשנינו יש שותפות בספר תורה, אף על פי ששניהם רוצים, לא יחלוקו. למרות ששנינו הסכמנו, אתה לוקח מבראשית עד ויקרא, אני לוקח במדבר דברים, זה אי אפשר לעשות. זה המשנה ב-י"א. עכשיו בואו נחזור לסוגיה שלנו. אז הגמרא שאלה בסוגיה שלנו, אם באמת מדובר, אם באמת היזק ראייה שמי היזק, אז למה המשנה מדברת על שותפים שרצו לחלוק את החצר? אפילו אם הם לא רצו, גם אם הם לא הסכימו לחלוק את החצר, לכאורה כל אחד יכול לתבוע מאחר, אני רוצה לבנות כותל בינינו, אני לא רוצה שתראה מה אני עושה בחצר. למה המשנה אמרה רצו? הרי אנחנו אומרים שהמשנה מדברת מתוך הבנה שזה קריאה שמי היזק. אז מה אכפת לי מצד השני רוצה? אני יכול לתבוע את זה כי אתה מזיק לי. עונה הגמרא, אמר רב אסי, אמר רב יוחנן, משנתנו כשאין בדין חלוקה. והוא דרצו. המשנה מדברת במציאות שהחצר מאוד קטנה, וחצר מאוד קטנה אתה לא יכול לתבוע ממני לבנות כותל. אז ממילא כשאתה רוצה ואני רוצה, הגענו להסכם, אני לא יכול לחזור בי. אבל אם אין רצון של שנינו, אחד לא יכול לחייב את השני, למרות שהיזק ראייה שמי היזק, אבל אני לא צריך לצמצם את החצר שלי עד כדי כך. כשיש לי חצר כל כך קטנה, אני לא צריך לבנות כותל עוד להגן עליך מהיזק ראייה. אומרת הגמרא, רגע, אם מדובר פה שהם שניהם רצו, מה יקמה שמלה? הרי זה המשנה בהמשך, אתה מלמד אותי דחילת בדין חלוקה כי רצו פליגי, אתה מלמד אותי שכשאין לי את הגודל מספיק לחלוק, אם בכל זאת הם הגיעו להסכם שהם יחלוקו, אז זה, ההסכם הזה מחייב והצד אחד לא יכול לצאת מזה? את זה אני יודע מהמשנה בדף י' א', ראינו, המשנה אומרת שאם הם מגיעים להסכם, למרות שהשטח הוא קטן, ההסכם מחייב, כן? דתנינה, הרי המשנה בהמשך אומרת, מתי אני אומר שהשטח צריך להיות מינימום 4/8, בזמן שאין שניהם רוצים, שאחד רוצה לקפות על השני, אז צריך שיהיה שטח מינימום. אבל בזמן ששניהם רוצים והם הגיעו להסכם, ההסכם הזה מחייב אפילו פחות מכאן, אפילו אם השטח הוא יותר קטן, חולקים. אז למה אני צריך את המשנה שלנו? אם המשנה שלנו בסך הכל באה ללמד אותי, שכשיש שטח קטן, אם שניהם יתרצו לכך, ההסכם הזה מחייב, זה מה שכתוב במשנה בדף י' א'. אז מה אני צריך את המשנה שלנו? ברור? אומרת הגמרא, אם מהתה, אם הייתי צריך ללמוד את הדין רק מהמשנה בדף י' א', הווה אמינא אפילו פחות מכאן, במסיפס באלמה. כשהשטח הוא יותר קטן, אז אם הגענו להסכם שנבנה כותל, אתה יכול לומר, יודע מה, לא רוצה כותל רציני, בוא ניקח כמה קנים, נבנה איזשהו כותל של קנים. כמה שמלן, המשנה שלנו שנכתה בלשון כותל, בונין את הכותל באמצע, היא לימדה אותי שבגלל שהזק ראייה שמי הזק, אני לא יכול לפתור את עצמי מההסכם ולומר לך, נבנה קנים. אתה יודע, אתם מכירים את המחיצות האלה, אתה יכול להציץ לתוך השכן. אתה יכול לראות בדיוק מה הולך שם, כי זה קנים, זה... אתה בונה, מסיפס, אתה בונה מחיצה של קנים. כל אחד יכול לראות טוב טוב מה הולך את השני. אז אם הייתי רק תלוי במשנה בדף י' א', אז אני, משם אני לומד שאם יש לנו חצר קטנה, אבל בכל זאת הגענו להסכם שנבנה מחיצה בינינו, אז איזשהו מחיצה אני מחויב לבנות, אני לא יכול לצאת מזה. מה שהמשנה שלנו הוסיפה על המשנה בדף י' א', זה שהמשנה שלנו לימדה שברגע שהגענו להסכם, אני הולך לפי מנהג המדינה, ואני יכול לחייב את השכן, או השכן יכול לחייב אותי, מי שרוצה ומי שלא רוצה, הרוצה יכול לחייב את הלא רוצה, לבנות כותל, לבנות מחיצה מסודרת כמנהג המדינה. חבר'ה, ברור? אוקיי. אומרת הגמרא, כמה שמלן הרחה, אז המשנה שלנו לימדה כותל. שואלת הגמרא, ולתניהה ולא לתניהך. אז בוא נשנה את המשנה שלנו. המשנה שלנו כבר מלמדת שאפילו על שטח קטן, אם הגענו להסכם, אז הוא מחויב לבנות כותל רציני, ואל תלמד אותי בכלל את המשנה בדף י' א'. אומרת הגמרא, הנה חינמי, באמת המשנה בדף י' א' לא נצרכת בשביל הדין הזה. את הדין הזה שחולקים את השדה, חולקים את החצר, למרות שהשטח הוא קטן, ברגע שהגענו להסדר, ההסדר הזה מחייב, את זה אני יודע באמת מהמשנה שלנו. סיפה יצטריך עליי, אבל אני צריך את המשנה בדף י' א' בשביל הדין בסוף המשנה. אתם זוכרים מה כתוב בסוף המשנה? בכתבי הקודש, אף על פי ששניהם רוצים, לא יחלוקו. בכתבי הקודש אי אפשר לומר, אתה תיקח בראשית את ויקרא ואני במדבר דברים. בשביל זה הייתי צריך את המשנה. אבל באמת התחלת המשנה, הדין הזה שאם שנינו התרצינו לחלוק את החצר הקטנה, ההסכם הזה מחייב, את זה אני כבר ידעתי מהמשנה שלנו. הסוגיים האלה הם בעצם חזרה על הסוגיה הזו והסוגיה שבאה אחריה, אז אנחנו נדלג לסוגיים האלה. יש הרבה מהמפרשים שלא גורסים את הסוגיים, וזה באמת מאוד קשה להבין למה זה פה, כי זה בעצם איזושהי חזרה לסוגיה הקודמת וחזרה לסוגיה הבאה. הגמרא אומרת, ומה יוקים את הלמניתים? יש לכם?
זה לא כמה שסוגריים עגולות.
כללית, כן. כללית מדלגים על סוגריים עגולות, נכון. יפה. אומרת הגמרא, במה יוקים את הלמניתים? איך הסברנו? באיזה מציאות המשנה מדברת? ושאין בה דין חלוקה. שמדובר על שדה, על חצר שהיא קטנה, ואין בה שיעור שבאופן טבעי אפשר לחייב את השכן לחלק. זה רק בגלל שהגענו להסכם, שההסכם הזה מחייב. אז הגמרא אומרת, רגע, איבא שאין בדין חלוקה, כי רצו מי הווה. אם מדובר על מציאות שאני מטבע הדברים לא יכול לקוף את השכן שלי לבנות כותל, מה זה משנה שהיה שלב שהוא גם רצה? מה בדיוק מחייב אותו שהוא פעם רצה? ישבנו בשבת אחר צהריים, שוחחנו, אמרת לו, מה דעתך, נבנה פה כותל בין שנינו? הוא אומר, רעיון נהדר. למחרת נאמר לו, בוא נבנה, הוא אומר, לא רוצה. אני לוקח אותו לבטין, מה מחייב אותו? אז מה, אז הוא פעם רצה. מה פה מחייב? אז מה אם הם רצו? אומרת הגמרא, כי רצו מה יהווה, אז מה אם הם רצו, נהדרו והוא, אז שהם יחזרו בהם. אמר רב אסי, אמר רב יוחנן, שוב ציטוט של רב אסי בשם רב יוחנן, מדובר פה שקנו מידן, עשו קניין. עכשיו, מה זאת אומרת עשו קניין? הוא נתן לו חליפין, הוא אמר, הנה, קח את המטפחת, עכשיו זה קניין. חליפין קונה קרקע, חליפין קונה עבד, חליפין קונה שיבוד, חליפין לא קונה דיבור. אם אני נסכים איתך מחר, שנינו נלך לקפצו ביחד. אתה אומר לי, באמת, תעשה קניין, אין בעיה, הנה המטפחת שלי. אני לא מחויב, אין כזה דבר קניין על פעולה. אני רוצה לעשות פעולה יחד איתך, אז מה, קניין לא מחייב על פעולה? אז הגמרא אומרת, אז מה קנו מידן? וכי קנו מידן מי הווה? קניין דברים באמרו. אתה לא יכול לקנות דיבור, למרות שבקניין חליפין כתוב שהקניין הוא לקיים כל דבר, זה לא אומר שאני יכול לחייב דיבור על ידי קניין חליפין. אין כזו מציאות שאני מחייב על ידי קניין דיבור. אז הגמרא אומרת, אז למה אני מחויב? מה זאת אומרת, אני רציתי פעם, אז ממילא היום אני חייב. אומרת הגמרא, ושקנו מידן ברוחות. מדובר על אחרת, על אופן אחר. בואו נסתכל לחדר הזה. החדר הזה כולו של שנינו. אני באחר. אנחנו באים ואומרים, בואו נחלק. אתה קח את הצד הזה, אני אקח את הצד הזה. עכשיו שחילקנו את הרוחות, את הצדדים, אני מקבל מזרח, אתה מקבל מערב. עכשיו כשנעשה קניין, הקניין הוא על שטח. הקניין הוא לא קניין על דיבור שנחלק. על זה באמת הקניין חד. רב אשי אמר, כגון שהלך זה בתוך שלו והחזיק בה וזה בתוך שלו והחזיק. רב אשי אמר, מדובר שהוא עשה מעשה קניין, אם אני לוקח את המעדר ומתחיל להדר שדה, זה מעשה קניין. אתה מוכר לי את השדה, אני עושה מעשה קניין, אני מתחיל לקחת אפר מפה, לתת את זה שם, אני פנה כמו בעל הבית, על זה יש קניין. אז כשהמשנה אמרה שאני ואתה דיברנו וסיכמנו שנחלק את השדה והדיבור הזה מחייב, הכוונה היא שעשינו מעשה קניין על החלוקה הזאת. על זה מעשה קניין קונה. נקודותיים. אוקיי. עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה הבאה. סוגיה יותר קלה, אבל צריך פה קצת להתרכז. רבשי אמר, כגון שהלך זה בתוך שלו והחזיק, וזה בתוך שלו והחזיק. רבשי אמר שמדובר פה שכל אחד הלך בחצר שלו ועשה פעולה של בעלות. או שהוא אדר את השדה, או שהוא הזיז את האפר, וזה המעשה קניין. ובגלל זה זה קונה הדיבור של המעשה קניין קונה. כי זה לא דיבור בעלמה. כל אחד קונה את השטח שלו על ידי מעשה קניין. בסדר. המשנה אמרה שכשאנחנו מחויבים לבנות כותל, אז אנחנו מחויבים למנהג המדינה. ואז המשנה פירטה, המשנה אמרה, יש אבן שקוראים לה גביל, וזה אבן שלא סיטטו אותה, היא אבן עם כל מיני בליטות. אז אם המנהג במקום הזה זה שבונים את המחיצה בין שני שותפים על ידי גביל, צריך לבנות כותל של גביל. והמשנה אמרה, לכותל של גביל כל אחד צריך להקצות שלושה טפחים. אנחנו מבינים מזה שהכותל של גביל הוא שישה טפחים. הגמרא אמרה, אם המנהג הוא שבונים כותל של גזית, שזה אבנים שמסודרות, הן משופעות, הן מסוטטות, אז צריך חמישה טפחים, כל אחד נותן 2.5 טפחים וכן הלאה. אז הגמרא עכשיו תסביר את השיעורים שבמשנה. מהם האבנים האלה ומה השיעורים, למה כל אחד צריך את השיעור הזה. אמרנו במשנה, מקום שנהגו לבנות וכו', הוא מסבירה, הגמרא, גביל, מה זה גביל? אבני זה לא משפיה. אבנים שהן לא משופות. בעצם האבנים האלה הם רוחב 5 טפחים. אבל מאחר ולכל אבן יש בליטה אחרת, אני צריך לשמור מרחק, בגלל זה אני צריך את הטפח נוסף, חצי טפח על כל צד. מה זה גזית? אבני זה משפיה. זה אבנים ששאיפו אותם, אבנים שיש להם צד חלק, הצדדים שלהם חלקים, ממילא אני רק צריך את הרוחב של האבן, שזה 2.5 טפחים. איך אני יודע שגזית זה אבנים ששאיפו אותם? דכתיב, כולל לאבנים יקרות כמידות גזית. מה זה כפיסין? ארכה. כשהמשנה אמרה, אם הוא בונה את הכותל מכפיסין, הוא צריך 4 טפחים, מדובר כפיסין זה אריח, אריח זה חצי לבינה. אז מה הוא עושה? הוא לוקח חצי לבינה בצד הזה, חצי לבינה בצד הזה, ושם ציח בין שניהם. אז הוא בונה בעצם 2 כתלים. הכותל הזה הוא כותל שבונים אותו משני חצאים עם ציח באמצע. אז בגלל זה הלבינה היא בעצם 3 טפחים, כל כפיס הוא חצי טפח, הוא טפח וחצי, למה אני צריך ארבע טפחים? אני צריך טפח וחצי לכל צד, פלוס טפח באמצע על הטיח שמחזיק את כל הבניין. חבר'ה, תמידי? כן, ככה, ככה כבר אומרת, כן. מה? לא שומע. לא יודע, אני לא יודע, בימים, יכול להיות שהטיח לא היה חזק כמו בימים, אני לא יודע. לבנין, שכתוב במשנה, זה ליבני. זה הלבנין שהיה להם בימי הגמרא, שהם שלושה צפחים. אמר לרבה ברי דרבה לרבשי, ממי דגביל אבני דלא משפיינין, איך אתה יודע שגביל זה אבנים שלא שאיפו אותם? והי טפח יתרה, והסיבה שהגביל צריך טפח יותר מהגזית, זה למורשה דקרנטה, זה לבליטות שלו. דילמה, אולי באמת הגביל זה לא אבנים כאלה כמו שאתה חושב, אלא זה פלגה דגזיתו. אולי באמת גזית זה אבן משויפת של חמישה טפחים. והגביל זה אבן משויפת של 2.5 טפחים. כמו שהאריח הוא חצי לבנה, אולי הגביל הוא חצי גזית, והי טפח יתרה, אז למה הגביל צריך 6 טפחים לעומת הגזית שצריך 5? זה לבין איור ואיור. זה לטיח שהולך בין שני המבנים, כמו שתיארנו בקפיס, שאתה בונה את שני החצאים ואתה שם טפח של טיח באמצע. אז רבא ברד רבא שואל את רבשי, מי אמר לך שבגביל זה אבנים שלא שאיפו אותם? ובגלל זה הם צריכים עוד טפח כי יש להם בליטות. אולי הגביל זה בעצם חצאי גזית, ואני צריך את הטפח הנותר לטיח. כדי כאמרינן, כמו שאנחנו אומרים שקפיסין, אורחי לבנין לבנה, אנחנו אומרים שהקפיס הוא בעצם חצי לבנה, והי טפח יתרה, אז למה הקפיסין צריכים 4 טפחים, אם זה סך הכל 2 חצאים של לבנה והלבנה היא 3 טפחים, הטפח המיותר הוא לבין היובי, הוא לטפח ולטיח שבין הערמות של הקפיסין. אמר לי, אז רבה שיענה לו, ולתמך לשיטתך, קפיסין ארחי מנהלן, איך אתה יודע שהקפיס הוא בעצם חצי לבנה? איך אתה יודע? אלא גמרא גמירא לה, יש לך מסורת שהקפיס הוא חצי לבנה, ככה אתה יודע, נכון? אז אני אגלה לך סוד. אתה יודע איך אני יודע שהגביל הוא סך כל אבן לא מסוטטת? גביל נמי אבני, זה לא משפיע, זה שהגביל הוא אבן לא משויפת, גמרא גמירא לה, יש לי מסורת. זה לא עניין של סברה, יש לי מסורת שזה מה ש... זה גביל. איקא דאמרי, יש אומרים שהשאלה הייתה בכיוון ההפוך, ש... רבא, שאמר לרב אחא ברי דרביביא לרבשי, הוא שאל אותו ככה, ממאי דהי קפיסין ארחי נינו, איך אתה יודע שהקפיס הוא בעצם חצי לבנה, והי טפח יתרה והטפח המיותר? הסיבה שקפיסין צריכים 4 טפחים, אם בעצם כל קפיס הוא חצי לבנה, והלבנה היא 3 טפחים, למה אני צריך 4 טפחים לשני קפיסין? אני צריך את זה לבין האור ולטפח שביניהם. דילמה, מהי קפיסין? אולי באמת קפיסין הם אבני דלא משפיין, הם אבנים לא משויפות, והי טפח יתרה למור שדקרנטה, והטפח המיותר הוא לבליטות. כדקאמרינן גביל אבני דלא משפיין, אנחנו אומרים שהגביל הוא אבנים לא משויפות, וגזית הם אבני דלא משפיין, גזית זה אבנים שהן כן משויפות, והי טפח יתרה למור שדקרנטה. למה הגביל צריך עוד טפח לבליטות? אז אולי נאמר אותו דבר שהקפיס הוא סך הכל לא משויף, ובגלל זה הוא צריך את הטפח המיותר. אמר לי, אז הוא אמר לו, ולתמך, גביל אבני דלא משפיין מנהלן, איך אתה יודע שהגביל הוא אבנים לא משויפות? אלא גמרא גמירא לה, יש לך מסורת. החנמי, גם לגבי הקפיס, גמרא גמירא לה, יש לי מסורת, ככה אני יודע, אתה צודק. מסברה לא הייתי יודע. בסדר, זה מביא אותנו לסוף הסוגיה הזאת. עכשיו, הגמרא מנסה להבין מתוך המשנה שלנו והמשנה הבאה, איך בונים קיר בימי חזה. המשנה שלנו אמרה שכשאתה רוצה לבנות, אם אתה רוצה לבנות בניין מגזית, אז המשנה אמרה, אתה צריך שיהיה לך 5 טפחים לגזית, לאבנים המשויפות האלה. איזה גובה אתה הולך לבנות? אז המשנה בדף ד', בדף של מחר, המשנה תאמר לנו שהגובה של הכותל יהיה ד' אמות. כן? אז אני צריך 5 טפחים רוחב, לבנות גובה של 400. ברור? חבר'ה? הגיוני? אמר אביי, אז אביי אומר, שמה מינה, אני מבין מתוך המשנה שלנו והמשנה הבאה, כל ביני אורווי, סליחה, אני דילגתי, זה הסוגיה הבאה לגבי הגובה והרוחב, קודם יש עוד נקודה אחת, אמר אביי, שמה מינה מההסדר הזה, ואיתמר שם לב בעצם פה לנקודה מאוד מעניינת, שהמשנה מקצה טפח שלם לטיח. אז אביי בא להעיר את ההערה שאיתמר אמר. אמר אביי, שמה מינה כל ביני אורווי, טפח. אני מבין שכל פעם ששמים טיח בין שני צדדים של כותל, אז אני צריך רווח של טפח. אני מליבטינה, זה מדובר כשיש לי טיח שהוא טיח טהור. אבל בריחסה, כשהטיח הזה מורבבים בו אבנים קטנות, בית פי, אז אני צריך רווח יותר גדול. ואיגדם, יש אומרים שכשהמשנה אמרה שאני צריך את הנפח של טפח, אני מילי בריחסה, זה מדבר במציאות שהטיח היה מעורב בו אבנים קטנות, אבל בטינה, אבל אם יש לי טיח טהור, לא בא עיקולי היי, אז אני באמת לא צריך רווח כל כך גדול. עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה שהקדמתי לה קודם. האם אני עכשיו יכול ללמוד פרופורציונלי? שתמיד אני צריך רווח 5 לעלות 4. אומרת הגמרא, למימרה, האם אני מבין מהמשניות שלנו, זה בגזית, כשאני בונה כותל של אבנים משויפות, כל דלת אמות גובה, היא הוויפוטיה חמשה קאי, היא לא לא. כל פעם שאני עולה עוד 400, אני צריך עוד רווח של 5 צפחים, כדי שהכותל הזה יעמוד, אחרת זה לא עומד. האם זו הכוונה של המשניות שלנו? והרי, שואלת הגמרא, בבית המקדש, בין הקודש הקודשים, בבית הראשון, בבית ששלמה בנה, הגובה של הקודש הקודשים היה 30 אמה. 30 אמה. והיה כותל שהיה רוחב אמה, וגובה 30 אמה. ולכותל הזה נתנו שם מיוחד, קראו לו אמה טרקסין. זה היה רוחב אמה, וזה היה טרק, טרק בלשון הרמנית, הכוונה היא חותם, טרק סין, את מה שקיבלנו בסיני, את הלוחות הברית. אז בגלל זה קראו לו אמה טרק סין, שהוא חותם את מה שקיבלנו בסיני, את הלוחות הברית. אז פה אנחנו רואים, יש לנו כותל גובה 30 אמה. מה הרוחב שלו? 6 טפחים. אמה זה 6 טפחים. אם אנחנו צריכים את הפרופורציה הזו, איך הכותל ההוא עמד? אומרת הגמרא, והעמת רקסין, הרי הכותל הזה שהיה בין הקודש הקודשים לקודש, דהווה היא גבוה תלתין המטה, שזה היה גובה 30 אמה, ולא הווה פודיה אלא שיט פושרי, והרוחב שלו היה סך כל 6 טפחים, וקם, וזה עמד 410 שנה כל ימי בית ראשון. איך זה? איך זה יסתדר? אם אני תמיד צריך להוסיף עוד 5 טפחים לכל גובה דלת אמות, אומרת הגמרא, לא, אתה צודק. באמת, אתה לא צריך 5 לכל גובה ד'. זה כתוב במשנה. לעשרה, זה מה שהגמרא רצתה לומר. בדיוק זה מה שהגמרא רצתה. הגמרא שאלה, האם זה נכון? אז איך היה טעמת רקסים 30 עמל 6 טפחים? עונה הגמרא, אתה צודק, זה לא נכון. אני לא צריך לכל 405. אני לא צריך ל-810 טפחים. אומרת הגמרא, כיוון דהי כטפח יתה רצאי, מספיק עוד טפח, זה מאפשר לך לבנות עד 30 אמה. התוספת טפח, זה מוסיף לך הרבה יותר. זה כבר נותן לך את האפשרות לבנות 30 אמה. אומרת הגמרא, ובמקדש שני, מה הייתה אם לא עבוד המטרקסין? למה בבית שני, אנחנו עוד מעט ביום כיפור נקרא, שהיו שני ארוחות לשני צדדים של האמה הזו, שהכותל עמד, הכותל של קודש הקודש הקודשים, במקום הכותל הזה בנו פרוחות ארוכות. עכשיו, שימו לב, בבית שני, הקודש הקודשים היה גבוה 100 אמה. אז עכשיו, לבנות כותל 100 אמה זה לא כל כך פשוט. אז אומרת הגמרא, למה בבית שני לא בנו על האמה הזו, השטח האמה הזה, למה לא בנו אז כותל של 100 אמה? אומרת הגמרא, כי קאי בתלתין, מתי כותל יכול לעמוד על רוחב 6 טפחים? 30 אמה. כפי לא קאי, למעלה מ-30 ממה, זה לא יכול לעמוד על רוחב שישה צחים. ומינה לנדב הגבוה צפי, איך אנחנו יודעים באמת שבבית שני, הגובה של קודש הקודשים היה למעלה מ-30 ממה? אומרת הגמרא, זה פסוק בחגי. תכתיב, גדול יהיה כבוד הבית הזה, האחרון מן הראשון. רב שמואל ואמר לה רב יוחנן רבי אלעזר, חד אמר, מה הכוונה של הפסוק שגדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון? בבניין שבנו אותו יותר גבוה, הכל של קודשים היה 100 אמה, לעומת בית ראשון שזה סך הכל היה 30 אמה. וחד אמר בשנים, שהכוונה היא שבית שני עמד להרבה יותר שנים מבית ראשון. בית ראשון היה 410, בית שני היה 420. אז זה הכוונה שגדול יהיה כבוד הבית האחרון מהראשון, ופה הלקח טוב, המפרשים מתעמקים מה המחלוקת פה, הרי שניהם מסכימים ששני הנקודות אמת. כולם מסכימים שבית שני היה 420 לעומת בית ראשון, וכולם מסכימים שבית שני היה הרבה יותר גבוה מבית ראשון. אז השאלה היא על איזה נקודה הנביא התמקד, איזה נקודה יותר חשובה. אז בסדר, זה איש התעמקות.
סיפור על איזה כומר שבא פעם, אני חושב לרבי יונתן אישית, אבל אני לא בטוח, אחד מגדולי ישראל בתקופה הזאת, לפני 2 שנה, ואמר לו, יש לי הוכחה מהנביאים שלכם שלא יהיה בית שלישי. כי הוא אמר, הנה כתוב בחגי, גדול יהיה בזה, הרי האחרון מהראשון, זה האחרון, אין לי אחר יותר. אז הראה לו את הראיות שיש אחרון ויש אחרון, כמו עם בני לאה האחרונים, ורחל ויוסף אחרונים.
יפה. אומרת הגמרא, בסדר, אז הם לא יוכלו לבנות את הכותל מהמה, אני מבין. ונעבדו תלת אינאמין בבניין, ואידך נעבד פרוכת, אז שיעשו 30 ממה הם יכלו לעשות כותל, שיעשו את הכותל 30 ממה, ושאר 70 ממה יעשו פרוכת. אומרת הגמרא, קיקה תלת אינאמהתה, מתי ה-30 ממה יכולים לעמוד על רוחב המה? נמי אגב תקרא ומעזיבה, זה כשיש להם את ה... את התמיכה של התקרה והחיבור לתקרה. אז על 6 טפחים אני יכול לבנות כותל של 30 אמה. אבל בלא תקרה ומעזיבה לא אבקאי. שאין לי את התקרה ומעזיבה, את החיבור לתקרה שמייצבים את הכותל של 30 אמה, אז באמת זה לא יכול לעמוד על בסיס של 6 טפחים. שואלת הגמרא, בסדר, אז אל תבנה 30 אמה. אני מבין, זה לא יכול לבנות 30 אמה אם זה לא מחובר לתקרה. אבל בלבד מה זה אפשר? בבניין, תבנה את הכותל, איזה גובה שאתה כן יכול לבנות על רוחב 6 טפחים, ולהבדידך פרוכת, ואת שאר הגובה תעשה על ידי פרוכת. אמר הבעיה, תמירי, עיקולו בבניין, עיקולו בפרוכת. ישנו מסורת. או בונים את האמת רקסין כולה כותל, או שאמת רקסין כולה פרוכת. עיקולו בבניין, איך אני יודע שאפשר לבנות אמת רקסין כולה מכותל? זה אני יודע ממקדש, שבבית מקדש הראשון בנו את האמת רקסין כותל שלם. עיקולו פרוכת, או תבנה את כל האמת רקסין מפרוכת, ואני יודע מהמשכן, שבמשכן לא היה כותל, מה הבדיל בין הקודש הקודשים לקודש? היה פרוכת. אז אני יודע שאני יכול לבנות פרוכת. איבא אלוהו. הגמרא שואלת עכשיו, כשיש לי את השיעורים במשנה, כשהמשנה אומרת לי שהגודל של כל אבן זה טפח וחצי, 2 טפחים, 3 טפחים, 4 טפחים, 5 טפחים, האם הכוונה שזה המידה של האבן כלעצמה? או שהם היו בונים את האבנים, הם היו שמים עליהם סיד להחזיק את האבנים. הסיד שלהם היה טיח. זה היה טיח שהיה מחזיק את הכותל. אז האם הכוונה, כשהמשנה אומרת לי, כל אחד מהשותפים צריך להקצות כזה שטח, הכוונה היא כזה שטח לאבן, או כזה שטח לאבן כולל הטיח? היבה אלו, שאלו בבית המדרש. הן בסידן, האם השיעורים במשנה כולל את הטיח? עוד אם הן בלא סידן, או אולי השיעורים שבמשנה זה רק לאבן, וצריך להוסיף לזה גם קצת בשביל הטיח. אמר רב נחמן בר יצחק, מסתברא זה הגיוני שהשיעורים במשנה זה השיעור הכולל, הן בסידן. דאיס על כדאי תכן בלא סידן, עם כוונת המשנה זה רק שזה שיעור האבן, אבל בעצם צריך להוסיף בשביל הטיח, לדניה אלה שיעורי. שהמשנה תאמר לי כמה מקום אני עוד צריך להקצות בשביל הטיח, אלא להשמע מינה הן בסידן. אז מפה הוא רוצה לומר, ההיגיון אומר שהשיעורים של במשנה כוללים את כל המבנה של הכותל. האבן פלוס הטיח. הגיוני? אומרת הגמרא, לא. לעולם הם הלך הן בלא סידן. זה לא הוכחה. אפשר להבין במשנה שהשיעורים הם של שיעורים באבנים ללא טיח, וכיוון זה לא אבי טפח, לא טעני. הטענה לא צריך למנות שיעור שהוא כל כך קטן. ברגע שזה פחות משטפח, הטענה לא צריך להסביר לי כמה זה בדיוק. זאת אומרת, רגע, אבל הטענה כן מדבר על שיעורים קטנים. והקטני בלבנין זה נותן טפח ומחצה, וזה נותן טפח ומחצה. הטענה הרי אמר לי, כשאתה בונה את הכותל מלבנים, אז עובי הכותל יש שלושה טפחים, אז כל צד נותן טפח ומחצה. אז הטענה כן דן בשיעורים שהם פחות מטפח. אומרת הגמרא, לא, לא, לא. שם, הרי אני דן על שני חצאים. אני דן על שלושה טפחים, אלא מה, אני מחלק את זה לחצי, אז יוצא לי טפח וחצי לכל אחד. אבל אני בעצם דן בשיעור יותר גדול. אומרת הגמרא, חתם חזי להצטרופי, שם אני דן על הצירוף של טפח וחצי, פלוס טפח וחצי, אז בזה התנא ידון. התנא דן בשיעור הגדול של שלושה טפחים. תשמע, הגמרא רוצה להביא הוכחה שהשיעור של האבנים שמוזכר במשנה זה אבנים ללא טיח. כן? מה ההוכחה? יש לנו משנה בעירובים. המשנה מתארת כשיש לנו מבוי, חזל תקנו, כשחזל חששו שבן אדם יבוא לטטל מהמבוי לתוך רשות הרבים, חזל אמרו, אתה לא יכול לטטל בתוך המבוי, אלא אם כן אתה עושה היכר. מה ההיכר שאתה עושה? אתה יכול לשים קורה על פתח המבוי. אתה לוקח איזושהי חתיכת עץ, שם את זה על הפתח, ואז כולם יראו ויזכרו ששם נסתיים המבוי ולא יבואו לטטל מהמבוי לרשות הרבים. ברור? עכשיו, כן? איתמר? כן? אז המשנה בעירובין אומרת שכשאנחנו שמים קורה על פתח המבוי, שזה יהיה הקר שלא נבוא לטטל מהמבוי לרשות הרבים, הקורה הזו יש לה שיעור. אני לא יכול לקחת כל חתיכת עץ. אומרת המשנה, הקורה שאמרו רחבה כדי לקבל הריח. הקורה הזאת צריכה להיות מספיק רחבה שאני יכול לשים עליה הריח. מה זה הריח? הריח זה חצי לבינה, נכון? אז המשנה אבל נותנת לי מידה, והריח חצי לבינה של שלושה צפחים. אז מה המשנה אמרה לי? מה הגודל של לבינה? מה המשנה אמרה? גודל של לבינה זה כמה? שלושה צפחים. יש איזושהי סיבה שהמשנה הזאת תיתן לי מידה כולל טיח? אין היגיון, נכון? הרי אני לא מדבר על בניין פה, אני מדבר על סתם לבינה, אני מדבר על שיעור. ממילא מה אני מבין מפה? שהלבינה ללא טיח היא כמה? שלושה צפחים. מה כתוב במשנה שלנו? כמה גודל של לבינה? שלושה צפחים. ממילא אני רוצה להבין מפה שלבינה ללא טיח זה שלושה צפחים, והשיעורים שנשנו במשנה שלנו הם השיעורים של האבנים ללא הטיח. כן? אומרת הגמרא, זה באמת הוכחה טובה, רק ש... זה לא הוכחה טובה. הטעם המשנה בעירובין מדברת על לבינה גדולה במיוחד. מדובר שם ברב רבתא. מדובר שם על לבינה שהיא גדולה, אז היא שלושה טפחים. אולי סתם לבינה היא לא שלושה טפחים. די קנמי, זה אפילו מדויק במשנה בעירובין, זה קטני של שלושה טפחים. המשנה אומרת, האריח היא חצי לבינה של שלושה טפחים. מה אני מבין מזה? שיש לבינות אחרות שהן יותר קטנות. מכלל, די כל זוטרה, אני מבין מזה שיש לבינות יותר קטנות, שמה מינה יוצא לי מפה הוכחה שאני לא יודע על מה המשנה דיברה. שמה מינה, הכוונה היא אני לא יודע, אני נשאר בקושייה. האם המשנה שלנו דיברה על שיעור האבנים פלוס הטיח, או שיעור האבנים בלי הטיח? עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה שכבר למדנו אותה בשיעורים, ומהסוגיה הזו ניכנס לסיפור המבוסם של הורדוס, ואיך נרצחו כל בית חשמונאי, ואיך נבנה בית שני, איך הורדוס בנה את בית שני, כל זה יהיה סוף הדף של היום והדף של מחר בעזרת השם. כל הסיפור של הורדוס. אז הגמרא תתייחס לסיפור, אז נסכם את הסיפור בקצרה, ואז נלמד אותו בפנים. החשמונאים הם... הובילו את עם ישראל במרד נגד הרומאים, החזירו את המלכות לעם ישראל, ואז הם חטאו. מה היה החטא שלהם? שהם היו כהנים, והם היו אמורים למנות מלך מלכות בית יהודה, והם שמרו את המלכות לעצמם. והקדוש ברוך הוא הוציא בת קול, שמי שרוצה למרוד בהם יצליח. והורדוס שמע איזה אדם שוטה שאמר את זה. הורדוס היה עבד מבית אדום, והוא מרד. עכשיו אנחנו נדבר בזמן שמחר על ההגדרה שלו, האם הוא היה יהודי, לא היה יהודי, מה זאת אומרת הוא היה עבד, מה זאת אומרת, הוא היה אדומי. למעשה, הורדוס הלך ורצח את כל המשפחה ולקח את המלוכה לעצמו. אז הורדוס אמר, בעצם אני המלך, והרבנים אומרים שאסור לעבד למלוך. מי אומר את זה? הרבנים. הלך ורצח את כל הרבנים. השאיר רב אחד, בבא בן בוטה. והגמרא תדבר על בבא בן בוטה והמערכת יחסים שלו עם הורדוס. והוא לא רק ישיר את בבא בן בוטה, אנחנו נראה בעזרת שמחר שהוא הוציא לו את העיניים. הוא סימא אותו שבבא בן בוטה לא יכל לברוח, היה תלוי בו, והוא ניסה לעבוד עליו בכמה כיוונים, אנחנו נראה בעזרת שם. אז בואו נתחיל עכשיו את הסוגיה שתוביל אותנו לכל הסוגיה של הורדוס ובית שני, והבניין של בית שני, ומתוך זה נגיע גם לסוגיות. טוב, נראה, לאט לאט. אמר רב חיסדא. עכשיו, רב חיסדא מלמד אותנו, לא ליסטוריניש ביקנישתא, אדבני ביקנישתא אחיתא. יש לנו כלל. אל תערוס בית כנסת, עד שיש לך בית כנסת אחר שאתה יכול להתפלל בו. אי קדם עם משום פשיוטה. יש אומרים שזה גזירת רבנן מחשש, שאתה תערוס את הבית הראשון, ואז תקשה לא תבנה את הבית השני. ואי קדם עם משום צלויה. יש אומרים כי גם אם תבנה את הבית השני, אבל יהיה טווח זמן שלא יהיה לך איפה להתפלל. מה יהיה הבדל ביניהם, חבר'ה? אם יש לי בית הכנסת אחר, פה בירושלים, יש מחסות בתי כנסת, אז אולי אני יכול לערוס בית כנסת אחד, ואני לא צריך לדאוג. אם החשש הוא שאני לא אבנה את זה, אז זה לא מעניין אותי שיש בתי כנסת אחרים. מהי ביניי? הוא איקה ביניי, הוא איקה בגניש, תאחיתי. החילוק הוא פשוט, אם יש לי עוד בתי כנסת צעיר. מראי מר ומר זוטרה, סטרו ובנו בקיתה בסיטבה, ובנו בסיטבה בקיתה. מראי מר ומר זוטרה, בעיר שלהם היו שני בתי כנסת. היה את הבכנסת של החוב, והיה את הבכנסת של הקיץ. בחוב היו פלים בבכנסת, אף שהיה חימום טוב, אינסולציה טובה ותקרה טובה ומעט מאוד חלונות שלא היה להם מדי קר. בבכנסת של הקיץ היה בכנסת אחר, איפה שהיו הרבה חלונות ותקרה פתוחה והיה אוויר. זה שני בתי כנסת. אז כשהם רצו, כן, כשהם רצו לבנות בכנסת יותר מפואר, אז בקיץ הם היו משפצים, בונים מחדש את הבכנסת של החורף, ובחורף היו משפצים את הבכנסת של הקיץ. משמע מהסיפור הזה שהם סברו לפי ההגעתם של צלויה, יפה יתמר, בדיוק. אמר לרבינה, לרבה, שרבינה עכשיו שואל את הרבה, את רבה, שגבו זוזה ומחתי מהי, אם גבו את הכסף כבר לבנות את הבכנסת החדש, והכסף כבר מונח אצל הגבי, אנחנו מוכנים לבנות את הבכנסת החדש, האם אז מותר לנו להרוס את הבכנסת הישן? אמר לי, הוא אמר לו, לא, עדיין אסור. דילמה מתרמילו פדיון שבויים, ויבילו, יכול להיות שיבוא מצווה, יודיעו לכם שיש יהודים בעירה ליד שנשבו, ואתם חייבים לקחת את הכסף ולפתות אותם, ובסוף לא תבנו בכנסת. אז לא, זה לא מועיל שיש לך את הכסף מזומן ואתה מוכן לבנות, אתה לא יכול להרוס את הכנסת, עצם זה שיש לך את הכסף לא מספיק. אז הוא שאל, טוב, בסדר, מה עם השלב הבא? פרוצנו את הכסף. מה אם יש לנו שריגי ליבני, אלוונים כבר מסודרות לשורה, והדרי הודרי, כבר סרטטו, כבר עשו את העצים, הם גם מוכנים לבניין. ומחתי קשורי והעצים הגדולים כבר מונחים במקום, הכל מוכן לבניין. מי? אז מותר לי להרוס את בכנסת הישן כדי לבנות חדש? אמר לי, זינמין דמטרם לו פדיון שבויים, מזבני ויאבילו. הוא אמר, אולי בכל זאת תשמעו שיש מצוות פדיון שבויים, תמכרו את כל החומרי גלם, ואז לא יהיה לכם בית כנסת. הוא אמר לו, אם אתה חושש עד כדי כך, איהכי אפילו בנו נמי, אז מה מועיל לי שבניתי את הבית כנסת החדש? אולי אם עוד לא התחלתי להתפלל בו, אני אבוא למכור אותו, כי יהיה לי פדיון שבויים. אז למה אז אתה מתיר לי לסתור אותו בית כנסת הישן? אמר לי, דירת דין שלא מזבני. הטבע של אנשים שכבר יש לו בית, הוא לא מוכר אותו לצורך מצווה. אם בן אדם לא מוכר את הבית שלו, הבית החדש שלו, הוא ודאי לא ימכור גם את הבכנסת לצורך מצווה. ולא אמרן, מתי אני אומר שאתה לא יכול להרוס בית כנסת, לבנות בית כנסת חדש, זה דווקא אל הדלוחה זו בית יוע, שאני לא רואה שהבכנסת הישן עכשיו כבר מתקלקל והוא בסכנה שהוא יקרוס עלינו. אבל חזי בית יוע, אבל אם אנחנו רואים סימנים שהוא יתיישן, והוא בסכנת קריסה, סתרי ובענה, אז אנחנו באמת סוברים את הישן ובונים חדש, אנחנו לא אומרים, טוב, אסור לסתור. לא, זה מסוכן. תסתור את הישן, תבנה חדש. כי הד רבשי חזה ביתיו, בקנישת דמת המחסיה, רבשי היה הרב הראשי של העיר הגדולה מת המחסיה, הוא ראה שהבכנסת מתיישן, סתרי, אז הוא באמת סתר את זה, הביא אנשים, עשו את הבכנסת, ואי לפויי להתם, הוא הכניס את המיטה שלו, לשטח של הבכנסת. אחרי שסתרו את זה, הוא אמר, עכשיו אני ישן בקור. אני לא נכנס חזרה הביתה, עד שבונים את הבכנסת, ולא אפקי, והוא לא הוציא את המיטה שלו משם, עד דמקין השליחי, עד שהתקינו את המרזבים, עד שסיימו את השלב האחרון של בניין בית הכנסת. הגמרא אומרת, רגע, אם באמת אתה לא יכול לסתור בית כנסת, עד שאתה בונה את החדש, אז הוא בא בבן בוטה, שאמרנו, הוא החכם היחיד שנשאר, שהורדוס לא רצח, והוא היה היועץ של הורדוס, הכי אסבלי עצה להורדוס למיסטרי לבית המקדש. איך הוא נתן להורדוס את העצה לסתור את בית המקדש? הוא אמר להורדוס, תערוס את בית המקדש ותבנה מחדש. לא, איך הוא נתן לו את העצה הזו? ואמר רב חיסדא, הרי רב חיסדא לימד אותנו פה, בתחילת העמוד, לא ליסטרי איניש בקנישתא, עד דבני בקנישתא אחיתא. אתה לא יכול לסתור בכנסת עד שאתה בונה את החדש. אז איך הוא אמר להורדוס להרוס את זה? אומרת הגמרא, איבא איתא, אם הטיוח הזה בא. תירוץ ראשון, עד הורדוס. בית חשמונה היו עניים גדולים, הם בנו בית מקדש, ובא במנבוטה ראה שהבית המקדש בסכנת קריסה, אז הוא אמר להורדוס, תערוס את בית מקדש, תבנה בית מקדש חדש יפה. היבה את אימא, מלכות השני, או תירוץ שני, אם המלכות מחליטה שהיא עושה משהו, אז אין לי בעיה שהיא תשנה את דעתה, פתאום יבוא מצווה אחרת. למה? זה לא אדרבה, המלכות לא חוזרת בה. ברגע שהיא מוציאה צו, היא מחליטה, היא עושה מה שהיא אומרת. זה אמר שמואל, היא אמר מלכות האקרנה טורי, אקר טורי. אם המלכות מחליטה, אנחנו עוקרים את ההר הזה, הם יעקרו את ההר הזה. המלכות לא חוזרת בה מההחלטות. אקר טורי ולא הדרבה. והם לא חוזרים בהם. עכשיו הגמרא מספרת לנו את הסיפור של הורדוס, נציל את הסיפור היום, ובעזרת שם נסיים אותו מחר. ישנו עוד שתי דקות. הורדוס. עבדה בית חשמונאי הווה הורדוס היה אדומי והוא היה עבד של בית חשמונאי. עכשיו, עבד כנעני, אחרי שהוא עבד שנה, אנחנו אומרים לו שמה, לך יש אופציה להישאר ויהיה לך יחס של עבד כנעני, אבל אתה צריך לקבל ברית מילה ולטבול לצורך עבדות, ואז אתה מחויב במצוות כמו אישה. אז כל עבד כנעני, אנחנו אומרים לו, אתה רוצה, תקבל עליך מצוות כמו אישה, נעשה לך ברית מילה לשם עבדות עבד כנעני, אתה וצאצאיך תהיו עבדים כנעניים, ואתה מחויב מצוות כמו אישה ותטבול לשם עבדות. ואז זה הדין. אתה לא רוצה, נמכור אותך לגויים, אין בעיה, לא, לא חייב. אז הורדוס היה עבד מבית אדום, הוא היה עבד של בית חשמונאי. נתן עינה באותה תינוקת, הוא ראה ילדה מבית חשמונאי, והוא מאוד חשק בה. יום אחד שמעו גברה דאמר כל עבדה דמר ידהשת מצלח. הוא שמע בן אדם שוטה שאומר, או יש גרסה שאומרת שהוא שמע בת כל שאמר, איזה עבד שימרוד עכשיו יצליח. אז הוא אמר, טוב, זה זמן טוב למרוד, נהדר. קם, קטינו לכולו. הוא הרג את כולם מרותי, כל המרים, כל האדונים של בית חשמונאי. כל האנשים של בית חשמונאי הוא הרג, ושאר אלה היא ינוקתה. הוא השאיר את הילדה היא, כי אותה, הוא אהב את היופי שלה, רצה להתחתן איתה. כי חזה היא ינוקתה דקבאי למינצבה, כשהילדה הזו ראתה שהוא רוצה להתחתן איתה, סליקה להיגרה, היא עלתה לגג, ורמה קלה הרימה את קולה ואמרה, כל מן דעתי ואמר, מי שיבוא אליכם ויאמר, מבית חשמונאי קטינה, אני בא מבית חשמונאים, עבדהו, תדעו שהוא עבד, תלו אשתר אמיניו, אלא היא ינוקתה, כי אני האחרונה שנשארה מבית חשמונאי, הורדוס רצח את כל המשפחה שלי, והיא ינוקתה נפלה מאיגרה, ואני עכשיו נופלת מהגג לערה, ואני הולכת למות. אז היא הודיעה, והגמרא בקידושין מספרת ששמואל פסק כמו האמרה הזו. דורות אחר כך, כשבא אדם ואמר, אני מבית חשמונאי, שמואל אמר, לא, 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 רק נשארו עבדים, אף יהודי לא היה מתחתן איתם, אתה ודאי עבד. הוא פסק על פי האמרה הזאת. אז הוא אהב את היופי שלה, מה הוא עשה? הוא לקח אותה, תמנה 7 שנים בדובשה. הוא שם את הגופה שלה 7 שנים בדבש, כי דבש משמר את הגוף המת, אי כדמרי בעלה, יש אומרים שהוא קיים יחסים עם הגופה הזו, אי כדמרי לא בעלה, שהוא לא קיים יחסים איתה, דאמרי לבעלה, הדתנה ליטוב וליצרי. זה אלה שאומרים שהוא קיים יחסים עם הגופה, זה כדי להרגיע את היצר שלו. ודאמרי לה לא בעלה, הדתנה, כי היכי דנאמרו בת מלך נסב. ואם הוא לא בעלה, אז למה הוא שמר את הגופה? כדי שהוא יוכל לפרסם, תשמעו, אני התחתנתי עם הבת של המלך. ואם העבד מתחתן עם האדונה שלו, אם היא האחרונה שנשארה מבית השמונה עם כל העבדים שלה, אם היא התחתנה עם העבד, זה אומר שהיא שחררה אותו. ואז ממילא הוא רצה לטעון, אני לא עבד, אני השתחררתי, התחתנתי עם הבת, עם האדון האחרון שנשאר מבית השמונה. בעזרת השם, נמשיך פה מחר.